touch the ground. שמשתנו עליו סדרי בראשית. אמר רחמן ברק, שמתרחש ניסה ולא עברו מזונו. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שיש המון ניסים, יש ניסים בעולם, אבל בריאת מזונות, זאת אומרת שפתאום צומח אוכל בקירות של הבית, זה לא כל כך קורה. זאת אומרת שכל הנושא של המזונות, דבר מאוד מסובך בעולם, נושא המזון. הנס יעשה בפרטים, בדברים מיוחדים שאינם מקיפים את כלל החיים. אנחנו רואים עיקרון, שיש ניסים בעולם, זה לא שינוי יסודי של מנגנון הבריאה, של שיטת העולם, של איך העולם נוהג. בגדול, עולם כמנהגו נוהג. ניסים זה תמיד יהיה אירוע נקודתי, שברגע מסוים, נקודה מסוימת, יש איזה מהפכה, שינוי, אבל אין ניסים מערכתיים, שמשנים את סדרי העולם, סדרי הטבע, כי תעודת ההנהגה, תעודת מגמת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, היא ביסוד הטבע, חוק עליון בעולמו. הטבע הוא החוק העיקרי. הטבע, כמו שראינו אתמול, זאת דרכו מתגלה המגמה העיקרית של הקדוש ברוך הוא בעולם. ההנהגה העיקרית המרכזית של הקדוש ברוך הוא בעולם מתגלה דרך הטבע. כל יום אנחנו מעללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא בתפילות, גם בפסוקי דזמרה וגם בברכת יוצר אור, לא על ניסים, לא מזכירים שם רק יותר מדי ניסים. רוב הלל שאנחנו מזכירים והשבחים הם על הדברים הנורמליים, השקרתיים, זה שיש חיות ובהמות ומים וזה, בורא חושך, זה שלום, מאיר לארץ, זה הדברים הגדולים, ששמש זרחה הבוקר, ומשקיעים בזה ברכה ארוכה מאוד, על מה להגיד, השמש זרחה, וזה הרבה יותר משמעותי לנו מאשר אני יודע איזה נס כזה או אחר שיכול להיות שקרה. כן, אז לכן אנחנו לא משנים, הקדוש ברוך הוא לא משנה את הסדר העיקרי, כאשר נשקול עניין אחד בערכו. אם הוא עניין כללי שראוי לעמוד בטבעו, או חלק אחד פרטי שהוא מתייחס לענייני הניסים, שהם נועדים לחלק מחלקי המציאות. לפי תכונת כל אחד מהם ויחוסו לתכלית הנצרך מאותו המאורע של הנס, צריכים לנו להבין כי ענייני הכלכלה הם מסובכים עד מאוד. זאת אומרת, כל נושא הכלכלה, מה שאנחנו קוראים מזון, פרנסה, אנחנו צריכים לבחון האם זה שייך לעניין פרטי, או זה שייך לסדר כללי, לחלק מהסדר הכללי, ולכאורה באמת צריכים לראות שנושא הכלכלה הוא שייך לסדר שהוא לא, אי אפשר לראות אותו כעניין נקודתי. כן? נס כלכלי זה אף פעם לא אירוע חד, נקודתי, כי ענייני הכלכלה הם קשורים לכל החיים כולם, זה לא איזה משהו חריג. הסידור שסידר אדון כל המעשים באורך ובעולמו, שכוח דרישת הכלכלה, כוח דוחף ורודה בכלל החיים, זה שהקדוש ברוך הוא בנה את העולם כך, שצריך להשיג כלכלה, זה לא פשוט. אדם והבהמה וכולם צריכים לחפש מזון, זה נושא שמשקיעים בו המון אנרגיות והמון מערכות תלויות. זה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם כך, זה לא סתם. זה חשוב, זה חלק מההנהגה של הקדוש ברוך הוא, להעמיד את צורת החיים באותו צביון רצוי שילך למטרתו. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם כך, בצביון מסוים, באופן מסוים, שככה העולם מונהג, כי ככה העולם יותר מתקדם למטרה שלו. וזה שנושא המזון והפרנסה והכלכלה הוא לא פשוט. הוא לא, הוא מורכב, הוא מסובך, כמו שאומרת. נושא הכלכלה מסובך. והוא מבונה דווקא על פי אותו סדר הטבעי של הכלכלה, הבא עם כל הזמנת הסיבות עליו, עם כל הסיבות, עם כל המרכיבים והפרטים הרבים שמרכיבים את העולם הכלכלי, כך טוב, כך סידר הקדוש ברוך הוא. אם הנהגה הזאת תהיה בטלה, אם תהיה שיהיו ניסים בעולם ולא יהיה בכלל מערכת כלכלית, לא יהיה שום משמעות, שאדם, כל מה שהוא צריך מיד פה עושה, כמו שיש אוויר לנשום, אז יהיה אוכל ושתייה ובגדים וכל מיני דברים, והכל הכל מוכן כמו שיש אוויר לנשום, גם הבנתי שעכשיו אוויר זה גם לא כל כך פשוט, אבל בינתיים אנחנו עוד יש לנו חמצן, אז אם יהיה ככה, אז יש שינוי מאוד מערכתי, יקבלו כלל החיים שינוי מיוחד, כבר יצאו מכלול תרקם. מטרת החיים, הסדר של החיים ייפגם, משהו במגמות של הקדוש ברוך הוא בעולמו לא יצא לפועל. לכן בזונותיו של אדם מוכרחים להיות קשים. יש כמה, יש רשימה על כמה דברים שהם קשים. קשה זיווגו של אדם וקשים מזונותיו של אדם. זה כלל, צריך להיות קשה. מה זה קשה? זאת אומרת מיוסדים באגודת סיבות מקושרות זו בזו. קשה הכוונה מורכב. כן? דבר קשה, כמו שמשה רבנו אומר, תביאו, את כל הדבר קשה תביאו למה דבר קשה? דבר שהוא מורכב. יש בו המון צדדים, מכאן, מכאן. סוגיה מורכבת, נושא לא פשוט. ההמצאה של השגת גורמי הכלכלה במקום שלא הוכנו הסיבות לזה, הוא דבר מקושר באלפי סיבות. אם אתה למשל נמצא באיזה מקום, אין לך שום תשתית כלכלית. אז להצליח להמציא מזון, להמציא פתרונות כלכליים במקום שאין פה שום תשתית, שהוא לא מחובר למערכת הכלכלית, דבר מאוד 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 מסובך, מאוד מורכב להמציא. זה דורש המון לוגיסטיקה, לפתור בעיות כלכליות מאוד פשוטות. במקום שהוא מנותק, בסיטואציה רחוקה, זה דורש המון לוגיסטיקה. לכן, זה לא יהיה נס פרטי. ולהביא לשם אוכל זה לא אירוח פרטי, זה לא נס פרטי מצרך לזה. זה שינוי סדר מרחב גדול, מתפשף מאוד במציאות. בשביל לעשות את זה צריך המון 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 מרכיבים, וזה כבר שינוי מערכתי מדי, עד שיותר נכון למצב ניסי הוא שישתנו עליו בעצמו סדרי בראשית, ולא שישונו המון הסדרים שיש להם תכלית נעלה במידתם וצביותם. כן, כדי לעשות נס כזה, כן, אז צריך לעשות שינוי כל סדר בראשית, צריך לשנות את כל העולם בשביל לדאוג לזה.
כמו בטו פשוט היה כמו שעשו, כי אם היו צריכים לעשות כאילו שבנות פתאום מקבל כסף, אז זה היה קשור בעצם פרטי. הפתרון היותר קל היה שלשאול אותם לסדר בראשית.
אז מה אתה רואה? שלהצליח לעשות נס נקודתי לבן אדם זה שווה לכל, לכאילו שינית את העולם. אותו בן אדם שהיה צריך פה לפתור את הבעיה, זה נס אומנם נקודתי, אבל המשקל שלו הוא מערכתי. זה מה שבכמו שרב יהודה בא לומר לנו. כי מה שקשור לענייני מזון, למרות שנראה לך נס נקודתי בסך הכל הבאת לו אפשרות להעניק את בנו, לא נכון. ברגע שנגעת בסוגיית המזון, תדע לך שנגעת בסוגיה מערכתית, וזה כאילו משתנה כל סדר בראשית פה. זאת אומרת, זה יצא מכלל אירוע פרטי, למרות שזה לכאורה אירוע פרטי, ברגע שזה קשור לכלכלה, זה נחשב שינוי סדר בראשית.
שהוא בא לענות על השאלה למה הוא לא זימן לו מנקת בעצם. זה הוא יכל לזמן לו את זה בדרך הטבע, אז שהוא אומר, היה עדיף לו לשנות את הסדר בראשית באדם עצמו, ולא בכל המערכה, כי זה יותר, זה נס יותר קטן, זה שינוי יותר קטן בסופו של דבר.
ואת הים, הוא עדיף נס כזה מהפכני, מאשר ליצור, לבנות תשתית.
זה לשנות את כל המערכה של סדרי בראשית, פה זה לשנות רק בעליו, רק בתוכו.
אמר לך, מתדע דיתרח יש נשרה ולא עברו, מזונה. כן.
למן זה היה תודה.
למן. זה נס, כן. תן, זה דוגמה טובה. כן. נכון. זה דוגמה טובה.
זה לא דוגמה פרטית.
מה?
המן זה דוגמה פרטית?
כן, אבל זה באמת שינוי גדול. כן, זה שינוי ענק. זה כמו... נכון. אומר רב נחמן, בעולם יש לפעמים ניסים, אבל לא עברו מזונים. אומר, רשי אומר, אין נס רגיל שיברו מזונות לצדיקים בביתם. יש להם כל מיני ניסים לצדיקים, אבל זה לא נס כל כך מצוי. שגודלים בחיטים בבתים, ופתאום יש מלא אוכל בקרבים. הסדרים המקושרים בחיי החברה, לאספקת הכלכלה והמצאתה. לבד מה שמצאנו אותם מסובכים ונרגים, זה סדרים מאוד מורכבים. והמון עניינים רבים שבחיי האגודה האנושית, זה נושא שהוא קשור להמון מרכיבים בחברה, אגודת החיים גם הנושא האנושי, אבל גם בכלל עולם החי ועולם הטבע, עולם המזון זה מערכת שמשיקה להמון גורמים, מראש ועד סוף. חוץ מזה, אנחנו צריכים להבין שיש לזה תעודה מוסרית גדולה. הקדוש ברוך הוא יש לו מטרה מוסרית שיהיו הדרכים של המזון דווקא בזה אופן. כן, זה שזה מורכב וקשה, יש לזה מטרה מוסרית. הקושי בעצמו, הנמצא בהשגת מזון, עד שצריך להפנות אליו את הכוח היותר נשגב שבכוחות העבודה. ואחרי למחשבי נפלא של האדם, אדם צריך להשקיע המון מחשבה, המון תחכום, המון אנרגיות, בשביל להוציא לחם מן הארץ. פשוט, את הדבר כל כך פשוט הזה, צריך המון המון מאמצים, המון אנשים, המון כוחות, המון שכל. וזה עצמו, זה בדבר הזה יש דבר מכוון מאוד, יש פה מטרה מכוונת לתכלית צדק ומוסר שבהדרכה האנושית. כאשר תכלית הניסים בכללם היא להעמיד את מצב המוסר. כל מטרת הניסים זה לעורר את המוסר האנושי הממד הרוחני בדעת השם יתברך, שזה יסוד המוסר. מה יסוד המוסר? זה לדעת שיש מנהיג לבירה, ויש פה ערכים. העולם הוא לא סתם איזה מנגנון שעובד פה וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא העולם נברא על ידי בורא, ויש לו מגמה ויש לו מטרה. כל העולם, כל המוסר בנוי על ההבנה שהעולם מונהג על פי איזשהם עקרונות, והנס מאוד חושף את זה. הנס חושף, אתה רואה, יש פה הנהגה, יש פה ערכים שמקופפים את הטבע, יש פה ערכים יותר חזקים מחוקי המציאות, וזה מוסר גדול לאדם. זה סוד המוסר לידי עד, בהתגדלו והתרוממו. כל מטרת הניסים זה להעמיד את המוסר. אז לא הגיוני שיבוא נס נגד משהו שהוא עצמו בונה מוסר. כל זה שיש קושי לאדם בהשגת מזונות, זה בשביל מגמה מוסרית מסוימת. לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ושמטרתם מוסר, באופן כזה שהוא מפרק את תוכנית הכלכלית שהיא עצמה באה לעשות מוסר. בשביל מה? רחוק הדבר, הכוונה לא מסתבר, שיפגע הנס, יפגע הנס בשינוי דברים המיוסדים לעצם תכלית המוסר. על כן, מעט ישנה השם יתברך את הבחירה האנושית על פי נס. דוגמה ראשונה, לא רק בתחום הכלכלי, מביא דוגמה מכיוון אחר. הבחירה החופשית. אנחנו לא נפגשים כל כך עם תופעה שאנשים פתאום הבחירה החופשית שלהם נעצרת. הרי זה יכול לפתור להמון בעיות בעולם. כל הגנבים נתאר לנו ברגע הגנבה, פתאום הקדוש ברוך הוא מתערב להם הבחירה החופשית, ועושה להם, מונע מהם לגנוב. כן. היו להם איסורי מצפון אדירים כאלו, שגומרים את הבחירה החופשית, נס. היה יכול לפתור את כל הבעיות בעולם. הקב"ה לא כל כך עושה את זה. הבחירה החופשית של האדם היא מאוד מאוד חופשית. הקב"ה לא מתערב, כמעט לא מתערב אף פעם, בבחירה החופשית של האדם. למרות שהאדם יכול לעשות דברים הרסניים מאוד, הקב"ה לא מתערב. למה? כי זה, הבחירה החופשית זה ערך כל כך חשוב, שעל ידו האדם מגיע אל הרוממות שלו. כל היכולת ההתעלות וההתרוממות הרוחנית של האדם והמוסרית, זה הכל תלוי בבחירה החופשית, הקב"ה לא נוגע בזה. משאיר את הבחירה החופשית ולא מתערב שם. כן, אז זה דוגמה לעיקרון הזה. מעט ישנה השם יתברך את הבחירה החופשית על פי נס. מפני שכל יסוד התהלוכה הניסית, הרי כל המטרה של הנס זה מה? בשביל לעורר את מה? את הבחירה החופשית שלך. בשביל לעורר לך תשומת לב למשהו כדי שתבחר פעם הבאה יותר נכון. זה להעמיד את הבחירה החופשית, המצב להם וניסה. אז מה, איך זה הגיוני שאנחנו נעשה נס שישנה את הבחירה, כשכל מטרת הנס זה לגרום לבחירה חופשית יותר טובה? איך ישונה ערכה ותכונתה בעצמה? הרי היא המרכז, היא המטרה של כל הניסים עצמם. הוא הדין, אותו דבר, כמו שאמרנו בבחירה החופשית, הוא הדין לכל מיני דוגמאות אחרות. כל דבר הוא יותר קרוב לתכלית המוסר והצדק. דבר שהוא בא לקדם איזו מגמה מוסרית. יהיה הנס יותר רחוק מגבולו. ככל שיותר, משהו יותר קשור לעולם, לזה מטרה מאוד ערכית, פחות ופחות ניסים. כי לא ייתכן לשנות את התכלית והמטרה עצמה. כמו שלמשל, אין ניסים בנושא לימוד תורה. כן, אין הרבה ניסים. יש המון ניסים, אתם שומעים ניסים, יש כל מיני דברים, אבל באמת, בעולם הישיבות אין הרבה ניסים. אין ניסים, אין אדם שנה א' מגיע טרח, ישר, זוכר הכל, מבין את כל הדברים, תוך שנייה הוא כבר גומר. אין ניסים. למה? כי זאת מגמה. המטרה היא שאדם יעמול בתורה. זאת מטרה. אז לכן, אין ניסים. אין ניסים כל כך בעבודות רוחניות מוסריות. בעניינים שוליים, אתה יודע, זה תאונת דרכים והוא ניצל, זה דברים שוליים, זה לא המגמה של העולם, שם יש ניסים, כל מיני סוגיות כאלו. אבל בדורים המרכזיים לא מצאינו נס. כנ"ל בחקלאות, אין הרבה ניסים בחקלאות. אין, נדיר, תמיד נפסדים את העולם. אין פטנטים, יש פטנטים פה משפרים, אין ניסים, אין פתאום אדם זורע, לא יודע, פתאום צמח לו משהו, תמיד עובדים קשה. מה?
נשעת
שמיטה. כן, אבל אין, למה? כי זה מטרה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זו מטרה כל כך גדולה, שאדם יזרע באדמה, יעבוד בשדה, מטרה כל כך עליונה, שהיא כמו לימוד תורה, לא משנה, הקדוש ברוך הוא לא מתערב שם. זה שייך לרובד מאוד מאוד עליון. הניסים הם נמצאים, בבית חולים יש ניסים, לא יודע, בכל מיני מקומות כאלה. לא בדברים המרכזיים.
זה איפה שהם ניסים, זה המקומות
הכי... כן, המקומות הכי חשובים, שם איפה שהם ניסים. שם הסימן ש... במקום שיש עבודה קשה, סימן ששם זה... זה בכלל כלל בחיים. איפה אתה רואה שיש עבודה קשה, סימן שזה ה... שם נמצאת המטרה של הקדוש ברוך הוא. אתה קרוב למטרה. אם קל מדי, סימן שהתרחקת מהמטרה. זה כלל גדול בעולם. נכון, זה קל, לשכב ליד החוף, זה קל. סימן שאתה רחוק מהמטרה. התרחקת. זה הפוך, כשהיינו ילדים, כשהתרחקת מהמטרה, היו אומרים קר, קר, קר. אבל שם זה חם, 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 סימן שהתרחקת מהמטרה. אתה לא אוכל את זה. על כן אנו מכירים שלבד ההתפשטות של המון הסיבות שיש בגורמת הכלכלה, חוץ מזה שבאמת יש המון מרכיבים בכלכלה, שעל כן ראוי מאוד להיות מרחיב את הסיבות, שתהיה הכלכלה מצויה על הכלל כפי הנדרש, ולא להיות סומך בזה על סדר הניסי. סתם מצד ההיגיון, הבריא, כלכלה, זה לא סומכים על הנס. כי שינוי הסדר בזה הוא מעכב את התכלית הארוך מקורא הדורות מראש ברוך הוא. שיבוא עושר אנושי הכללי והפרטי, דווקא על פי הסדרים הללו של מצב מסובך של המזונות. הנה יש תכלית מוסרי כללי בזה הסדר. חוץ מזה שזה נכון להשתמש במערכת הכלכלית ולא לצפות לנס, זה גם צודק ונכון וישר לעשות את זה, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא לא ברא את העולם ניסים. אין ניסים כל כך בתחום הכלכלי. אין פטנטים יוצאים נגד הרגיל. המטרה היא שככה יהיו הסדרים, שיהיה מסובך ומורכב, ובני האדם יצטרכו לעבור את כל המורכבות עם כל התסבוכת של העולם הכלכלי והמזונות. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, כי כך החברה יותר תגיע למטרתה, האדם יותר יתקל את עצמו, יותר יגיע למטרות, לערך המוסרי שלו. לכן מתרחש ניסה, כן. את הסיבה. לא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יש סיבה. מתרחש ניסה בדברים, איזה דברים, אחרי שאין בסידורם נעיצה של יסודות כללים, בדברים שהם לא כללים, שהם לא עקרונים, שההצלחה האנושית הכלית נשענת, בדברים שהם לא משמעותיים למהות האנושית, שם אנחנו רואים ניסים, אבל לא עברי מזונה, כי תלויה הצלחה האנושית דווקא על פי הדרכתה, בזה המצב של עניין הסדר בדרכי הכלכלה ומקום הדאגה והגברת הכוחות להקל את ההספקה על ידי עבודה ועמל. ככה צריך המון עבודה והמון עמל, את כל העולם המסובך הזה צריך אותו. הם מצטרפים, ככה זה חלק מהתכנון של דרכי היושר של משפט צדקה בארץ, שהם יסוד חפץ השם ברוך הוא בעולמו. כי מתרחש ניסה ולא עברי מזונה, מזה אנו למדים שהגורם הכלכלי, על פי צורתו הקצובה, המתוכננת, כפי שהיא בנויה בעולם, מעט מחולל כל ברוך הוא גורם היותר עיקרי, זאת אומרת מאוד חשוב, להמון מאורעות חומרים ורוחניים של בעליות פני ההיסטוריה האנושית. אנחנו שלומדים היסטוריה, אז יש כל מיני סוגים של היסטוריונים. זאת אומרת, יש היסטוריון שלמשל הוא לוקח את התחום, אני יודע מה, התרבותי, והוא מתוך הראייה התרבותית הוא מראה את כל איך הדברים התגלגלו בהיסטוריה. יש אדם שבתחום הדתי מראה שהדת השפיעה על כל האירועים. הרב פה אומר דבר מאוד מעניין, שהנושא הכלכלי זה גורם מאוד משמעותי בהבנת ההיסטוריה. יש שיטות היסטוריונות כאלו, כמובן, אבל הרב פה אומר שזה לא סתם פרשנות היסטורית, אתה צריך לדעת שדרך הכלכלה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מאזן את העולם כולו בטובות, זאת אומרת שנושא המזונות, זה נושא שדרכו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והמון אירועים ותרחישים היסטוריים, זה שהם קשורים לענייני מזון, וכלכלה זה לא סתם. כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא עושה בעולם. בשעה הראשונה על הבוקר, הקדוש ברוך הוא יש לו ארבע משימות שהוא עושה כל יום. ככה כתוב, מגמרא בעבודה זרה. בשעה הראשונה כתוב שהוא זן את כל העולם כולו, ואחר כך הוא דן את העולם כולו, ואחר כך הוא, שעה שלישית, אני לא זוכר. אתה לומד תורה? לא, שעה אחת הוא לומד תורה, אחר כך הוא דן, אחר כך הוא זן, ואחר כך הוא משחק עם הלוויתן. אבל יש לו שעה שהוא זן את העולם כולו. זאת אומרת, זה נושא מאוד מרכזי, כן? המזון של העולם. המהר"ל גם אומר בכמה מקומות, גם בנצח, גם בנתיבות עולם, שנושא הפרנסה, הוא אומר, הפרנסה הבאה ממקום מאוד מאוד עליון, כך הוא כותב. הפרנסה זה קשור לדברים מאוד עליונים, להנהגה מאוד מאוד עליונה של הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם משהו פה טכני בעולם. זה שייך להיסטוריה האנושית ממש. בה חקק צור עולמי ברוך הוא על ידי גילויה של תורת אמת באורן של ישראל. דרך ההיסטוריה, דרך הכלכלה, מתגלה התוכנית של הצורה יותר מוצלחת ורצויה לטובה יותר מעולה. ככה התוכנית האלוקית המוסרית מתפתחת בעולם. דווקא בזה שיש מערכת כלכלית מסובכת, זה מוליד את כל דיני ממונות, וזה מוליד את כל הסוגיות המשפטיות. הכל, הכל, כל הבקמה, במציע, בבטר, הכל, הכל מתחיל מהמערכת הכלכלית. וסדר זרעים, המון המון נושאים בצדקה, והמון סוגיות מאוד מאוד כבדות נובעות מהעובדה שהעולם בנוי עם מערכת כלכלית כל כך קשה, זה מה שמוליד את כל המערכת המשפטית וכל מה שקשור מסביב, וככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את החברה, ככה הוא מוביל אותה קדימה. בסיר סיבת חיפוש הכלכלה, אם תימנע מעולם, יהיה ניסים ולא יהיה צורך לחפש יותר כלכלה, אז, שזה מיוסד דווקא על פי הסידור הטבעי הקבוע בה, יופסק הכוח של השלשלת הגדולה הזאת של קישור בני אדם והשלמתם. הוא נוגע פה עוד נקודה. הכלכלה גורמת קישור בבני אדם. זה גם מסילת ישרים, מדגיש את זה בנקיות, הוא כותב את זה בתחילת פרק י' א', הוא אומר שנושא מאוד מרכזי בכלכלה זה העובדה שיש יחסים את בני אדם, יחסי גומלין. מה שאנחנו רואים מסע ומתן. כי כשכל הזמן צריכים, הכלכלה בנויה ככה שאף אחד לא יכול להסתדר לבד. אתה חייב עוד אנשים, אתה לא יכול לבד לעשות. אתה חייב לקנות, למכור, להביא, וזה יוצר את כל הערבות והאחריות החברתית. זה יוצר את ההבנה שיש פה אנשים שונים וכל אחד צריך להיות קשור. יש עניין בקשרים. זה מכריח את האדם ליצור קשרים. זה נושא מאוד חשוב. המטרה כאילו של הכלכלה, אחת מהמטרות של הכלכלה זה הקישור בבני אדם. וזה מטרת כל הניסים. הרי כל המטרה של הניסים זה בסוף התיקון המוסרי, זה מטרת כללות ההנהגה הנושית בכללה, אז לכן אין כל כך ניסים. על כן השתנו דברים אחרים. שדברים אחרים אנחנו נראה ניסים, אבל סדר הטרף, הטרף, המזון, יהיה לחוק קבוע. אנחנו רואים שבתנך בכמה מקומות נושא המזון נקרא חוק. חוק, זאת אומרת, זה לא שייך לעולם הניסים. וחוק לישנה דמזוני, כן? כך לשון המרה בביצה, שחוק זה לשון של מזון, וכתיב, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. יש עוד פסוקים, מטריפני לחם חוקי, ועוד פסוקים יש, שהם מלמדים שחוק זה נקרא מזון. זאת אומרת שהמזון, התזונה, זה חלק מהחוקים שלא ישנו אותם כל כך מהר. זה לא אמור להשתלט. כן, עולם, בנושא הזה, עולם כמנהגו נוהג, לא לצפות לניסים בתחום הכלכלי. כן.
אני לא יודעת על
התחילות
על הפרנסה וכל ה...
אנחנו מתפללים שקודם כל שהחוקים יעבדו. זה עצמו. באמת, רוצים שהחוקים יעבדו, אבל הדבר השני, אפשר להתפלל לסייעתא דשמיא. זאת אומרת שבתוך החוקים יש אפשרות לקבל עזרה. כמו שמתפלים לסייעתא דשמיא בלימוד תורה, נכון? גם אומרים, אהר עינינו בתורתך. אז סייעתא דשמיא, זה לא, אנחנו לא מתכוונים שעכשיו לא נצטרך ללמוד ורק נציץ בספר ככה כבר נדע אותו בעל פה. זה לא הכוונה. סייעתא דשמיא. אפשר להתפלל, צריך להתפלל סייעתא דשמיא. אבל החוק חוק. לא, ניסים כלכליים לא יהיו. כן.
כל
הסיבוב
של המזונות נוצר כתוצאה מחתודם הראשון.
בסדר, אנחנו נמצאים בעולם, זה העולם שבו אנחנו כרגע נמצאים. איזשהו עולם אחר שאנחנו לא מכירים אותו. העולם כמו שהוא עכשיו, הוא עולם, ככה הקדוש ברוך הוא בונה את העולם עכשיו.
היום המטרה של היהודי של כל העניין של מזונות זה כאילו לחזור למצב שלפני.
כן, אבל זה דרך ארוכה. כן, זה עולם אחר. אתה אומר שהיה פעם עולם אחר ויהיה עולם. זה עולם אחר. העולם שבו אנחנו מכירים אותו היום, זה עולם שבו הנושא של המזונות הוא מאוד מאוד, והפרנסה הוא מאוד מסובך בכוונה. תנו רבנן, מעשה באדם אחד שנשא אישה גידמת. גידמת, רש"י אומר, היד שלה קטועה. ולא הכיר בה עד יום מותה, הוא לא שם לב. עד יום מותה הוא לא שם לב שחסר לה יד. אמר רב יוסף, בוא ראה כמה צנועה אישה, איזו אישה צנועה. שלא הכיר בבעלה. אמר לו רבי חייא להפך. זו דרכה בכך. רש"י אומר, קודם כל, כל אישה יש לה נטייה לחסות את עצמה, וכל שכן זו, שבטח שהיא רצתה לחסות את המום שלה, היא כל הזמן הסתירה את המום. אבל מי שפה צדיק, זה האיש. כמה צנוע האדם זה, שלא הכיר באשתו. אז עברנו נושא, מנושא הכלכלה, לנושא הצניעות. מעבר חד. ההוד והתפארת, כל מה שהוא יותר מלא בציוריו של האדם הפנימיים, כן האדם מתעלה, וכוח דמיונו שהוא הבסיס לכוח השכל מתקדש ומתהדר עד שהוא מוכן יותר לקבל בנפשו את ההוד השכלי והמוסרי. כשאדם מתמלא בהוד ותפארת, הוד ותפארת הכוונה בשלמות רוחנית. הוד ותפארת זה ביטויים של שלמות רוחנית גדולה. ככל שאדם השלמות הרוחנית הפנימית שלו יותר ויותר עשירה, יש לו עולם פנימי עשיר, אז הוא מתעלה, וכוח הדמיון שלו, כוח הדמיון, כלומר משהו, דמיון זה העושר, העושר הנפשי של האדם, של האדם המון דמיון, זה עושר כזה של יצירתיות, שזה בסיס לכוח השכל. כל הדמיון הוא פונה לדברים טובים, כל היכולת של האדם להעשיר את עולמו בכל מיני רעיונות חדשים ומה חלומות, כל מיני חלומות שיש לה בנפש, זה יוצר לאדם דברים חיוביים וזה עוזר לו להתפתח מבחינה שכלית ומוסרית, כי הדמיון עוזר לו לחלום על התקדמות ולחלום על מעשים טובים ולחלום על בית המקדש. להפך, חס ושלום, ציורי הכיעור, אם אדם מדמיין, רואה דברים מכוערים ומצייר לעצמו בראש דברים מכוערים שהם מצערים את הטעם הטבעי של נפש יפה, הם נגד הטבע של האדם, שאלוקים עשה את האדם ישר, שעשה אלוקים ישרה, הם מחלישים את הכוח המדמיין. האדם, כוח הדמיון שלו הופך להיות מאוד מאוד נמוך ומאוד בזוי, ומטשטשים את ההכרה המוסרית והשכלית. כל היכולת של האדם לבנות עולם מוסרי הולך ונמוג ככל שהדמיונות שלו, המראות שלו, מה שמסתובב לו בראש, זה דברים מכוערים. הנה מעשה השם, הם כולם באמת נעים ויפים. אין במציאות בכללה שום פגם, נראה לי, דלם וכיעור. זאת אומרת, הטבע, שתסתכל על הטבע, הטבע הוא יפה. הטבע הוא יפה, הפרחים, העצים, בעלי חיים, דברים יפים. כולם, כל הטבע, מאיפה הוא בא? הוא ממקור התפארת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתפארת, לחג ובכם התפארת והנצח ועוד. אולם כל זה היה, לו היה אפשר לאדם להכניס בציוריו את כל המצוי, את כל מעשה אלוקים מראש ועד סוף. אם היינו רואים את כל הטבע, אבל אם הוא גם רואים את כל ההיסטוריה בכללותה, היה רואה כל דבר במקומו הראוי ונאות לו. יופי, הגדרה מאוד חשובה של המסג, יופי, יופי הכוונה דבר מתאים. מתאים, זה נקרא יופי, זה הגדרה חשובה. יופי הכוונה שהכל מתאים. אנחנו לפעמים, אנחנו לא רואים את כל התמונה, אז אנחנו רואים דבר ונראה לנו לא יפה. למה לא יפה? כי אנחנו לא, הוא נראה לנו לא מתאים. למה הוא לא מתאים? כי אין לך תמונה. אם היה לך את כל התמונה שלמה, זה יתורה שבעצם הוא מאוד מתאים. התאמה למשהו היא תלויה בפרספקטיבה. למשל, אם אתה, אני יודע מה, אתה רואה איזה ציור, כן, אז אתה יכול, מראים לך איזה קטע קטן מציור, הוא נראה לך ממש סתם קשקוש. אבל אם אתה תראה את כל הציור, אתה תראה שהקשקוש הזה הוא בעצם איזה חלק מאיזה, לא יודע, מאיזה משהו מאוד מאוד מעניין, מאיזה וילון, מאיזה משהו, שציירו אותו מאוד יפה. וזה בדיוק חלק מהדבר הזה. אז כאשר יש לנו תמונה יותר שלמה, אז אנחנו רואים את ההתאמה בין הדברים. מה זה דבר שנראה לנו לא יפה, הוא באמת כן יפה. וזה שאנחנו לא רואים את כל מעשה אלוקים מראש עד סוף, הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא ראה את כל מה שהוא עשה, הוא אמר טוב מאוד. אבל אנחנו לא רואים את הכל. אז לו היינו רואים את הכל, עד הכל, כל דבר היה במקומו, היינו רואים כל דבר שהוא באמת יש לו מקום ראוי, וכולו אומר כבוד וכן. על מה לעשות? הלא רק חלק דל וקטן יראה האדם לעיני מכלל המציאות. אנחנו לפעמים רואים רק חלקים קטנים. ולכן, אנחנו פתאום, יש לנו חוש שאומר לנו זה יפה וזה לא יפה. יש חילוק רב בין תפארת לכיעור. ולא כל האפשר להראות בעין יעורר ציור של הוד. ישנם ציורים רבים שיראו זוועה וגועל נפש. יש דברים שבגלל שאין לנו פרספקטיבה כללית, אני רואה אותם נקודתית. הם נראים לנו נורא ואיום, נראים לנו מה שאתה אומר, דבר מגיל, דבר זוועתי. לא, כתוב, הנה טוב מאוד, זה מהלך המוות, ככה כתוב במדרש. אי אפשר, אנחנו לא מצליחים להגיד את הדבר, להבין מה זה. כן? זו שאלה של תמונה ענקית, ענקית, ענקית בשביל להבין. למה זה בעצם היה הדבר הכי טוב עכשיו? אין לנו את התמונה הזאת. לדעת, תצליח להגיד שזה טוב, אבל האמת שזה טוב. האדם שהוא צריך לחלקל את נפשו, המשכלת ומרגשת מזון נאות, לאדם הוא רוצה לתת לנפש שלו לימודים ורגשות ותזונה נפשית, להרחיב את גבול הטוב והאושר שלה, להשאיר את הנפש, לשפר אותה. הוא מוצא לנפשו חובה טבעית. אדם כזה שדואג לנפש שלו, יש לו חובה מוסרית טבעית להתייחס אל המציאות אשר סביבו באופן של זהירות. כשאדם נפגש עם העולם, בגלל שהמפגש שלך עם העולם הוא מפגש חלקי ולא שלם, ואתה, יש לך אחריות על הנפש שלך, אתה צריך לדאוג שהמפגש שלך עם העולם יהיה מפגש זהיר. מפגש שתורם לנפש ולא מזיק לה. יש המון דברים בעולם שאם אתה תראה אותם, יזיקו לנפש שלך. למה הם יזיקו? כי הנפש שלה קולטת אותה בצורה שלילית. כי אין לך תמונה שלמה. אם התמונה שלמה הייתה קולטת זה בצורה חיובית, אבל אין לה תמונה שלמה, אז היא קולטת זה בצורה שלילית. מה זה עוזר לך לנפש? לפעמים זה רק מזיק לך, זה רק מכער את נפשך. לכן, צריך לדאוג שרק החלקים שישפיעו עוד ועדה יראו אלינו, מה שיקטין את נפשו בצירים שפינים פרוטרת, אותם יסיר מנגד אליו, יעלימם ויחסם. כדי מה שיהיה בולט לפניו, יהיה רק הטוב ונאה לפי יחוסו עליהם. אז מושג הכיסוי, הצורך לחסות דברים בעולם, נובע מהדאגה לנפש. אנחנו דואגים לנפש שלנו, שהיא תישאר מאושרת ומרוממת ומלאה הדר, ולכן אנחנו מכסים דברים. כשאהבת העוד והחל מתמלאת יפה בנפש עוד שנעשה כטבע קבוע, מסגל את הנטייה הטבעית העין, כשאדם הולך ומתקדם מבחינה רוחנית, הוא מחפש רק דברים יפים, וזה הופך להיות הטבע שלו, לאט לאט זה הופך להיות נטייה טבעית, והעין כבר באופן טבעי נופלת, מסגל את נטייה טבעית ליפול, כוונה להסתכל רק על עוד ועדה. באופן טבעי כבר זה מה שאדם מתעניין, זה מה שהוא מחפש בעולם, כי הוא כזה, זה מה שמעניין אותו. הקיום מתרחק מותן, הוא לא שם לב לדברים המחורים, זה לא מעניין אותו, זה גם לא שם לב לזה בכלל. זה הכלל נוהג הוא בכל אופני ההוד והקיור, בין דברים מורגשים, דברים שאפשר לקלוט בחושים, בין דברים משוערים, דברים שלא קולטים בחושים, אבל אפשר לדמיין אותם, והמושכלים. בכולם, אין הקיור נמצא מצד עצמו, אם היה אפשר האדם לכלול את הכל. אבל בפני ההשגה הקטועה של האדם, כיוון שההשגה היא חלקית, בא הקיור, זה תוצאה של הקיור, שנמצא בחלקים מתגלים אליו, האדם רואה רק חלקים, זה נראה לו מכוער, וזה מעיב את אור נפשו. על זה נמצאת מידת הצניעות לעזרתו. צריך צניעות. להיות סופג בהתגלות רק את היפה והנאה, ומעביר עין לטוב והקיור. תפקיד לצניעות זה שמצנע זה להצניע, להסתיר. יש דברים בעולם שאנחנו מכסים אותם, מסתירים אותם. למה? כי אם אתה נפגש איתם, כפי שזה, זה עושה לך מצב נפשי לא טוב. למה? הרי זה חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל אתה עכשיו במצבך הנוכחי, כשאתה לא הקדוש ברוך הוא, אז אתה קולט את זה ונושא לך, מדגיש אצלך פן חלקי, לא שלם, שלילי של המציאות. לכן אנחנו צריכים להשתמש בצניעות. מה?
מה זה אומר הצנעה וכיסוי?
לכסות דברים. יש דברים בעולם שאנחנו מכסים אותם. למשל, יש כתוב, וכיסית את צעתך, נכון? כתוב, אדם עושה צועה צריך לכסות. למה צריך לכסות? כי אדם שמסתכל על הדבר הזה, זה יוצר לו בנפש תחושת קיום, תחושת גועל. זה לא טוב לנפש. זה לא בריא.
זה לא כיסוי
ברמה פיזית? כן. כיוון שבאמת אין שום קיור ומגועל. מה שיוצר את הקיור והגועל זה הסובייקטיביות שלנו מצד קוצר הראות ומיעוט ההקפה שלנו. אנחנו למדים כי מה שמכוסה ראוי שיהיה רק מכוסה ולא נעדר, לא להעלים אותו, לא לחסות. הכיסוי יוליד את המטרה הדרושה לשכלל הוד המצייר והמתבונן. הכיסוי הוא יפעול לטובתנו. זאת היא מגמתה שמידת הצניעות. אמנם הנטייה שלא ליתן מקום למשהו כאור ומעיק על היופי הציורי, הנטייה הטבעית הזאת, להסתיר את הדברים המכוערים שמפריעים ליופי שיתגלה לעין, זאת צניעותה של האישה. זה הרצון של האישה להיות צנועה, זה הרצון לעצור את ה... לא לגלות דברים מכוערים. הנטייה שלא להרחיב את העין, הצד של העיניים, לפי מידת הפרט, מה שטוב לאדם, זאת נגדת הצניעות של האיש. האישה מופקדת על כיסוי הדברים שעלולים לגרום למצבים נפשיים לא טובים. התפקיד של האיש זה לשים לב לכושר הראייה שלו, לראות רק מה שעוזר לו בחיים, מה שטוב לו בחיים.
אבל אם אתה צוד בישה, במקרה הזה היה דבר מוכר, לרוב צוד בישה דווקא זה צד של כביכול כאילו שם חסה את ה... שם חסה את השיער.
כן, זה אותו דבר. למה? כי אדם, כשאדם יראה את השיער שלה, כן? אז הוא עכשיו, זה עושה לו תחושות נפשיות שהן לא טובות. הוא מכניס לו לנפש דברים לא טובים. כל אישה, כל אישה.
כן, אבל פה הרב מדבר על צד של קיור שהוא...
קיור בנפש.
שיש פה חוסר, שאמור חוסר המון, חוסר מלא.
נכון, אבל זה לא רק חוסר המון, דבר שיוצר לך מצב נפשי לא טוב. אולי נעצור פה, מחר נמשיך, בסדר, אנחנו באמצע סוגיית עצמיות. טוב.